יעקב, מכל מקום, בכל דור, יש תלמידי חכמים מיוחדים שיש להם אותה סגולה מיוחדת, ולכן נמנים כאבות העדה, כאבות הדור.
אז המשפחות, מה? הסקנים של המשפחה למשל?
מה?
הסקן של המשפחה?
כן, אם הבנתי את השאלה, כן, זה אותו זהות. גם האב של המשפחה, אם הסבא הוא בחיים, אז יש לו יחס של ילד לגבי הסבא, האב שלו, זה מובן.
לא, אבל יש
הרבה
משפחות שמשה
הצבא
הוא הכל יכול,
המילה
שלו
זה קצת עניין אחר. זה קצת עניין אחר, זה העניין של... כי האב הוא לא רק המחנך, אלא גם המלך של המשפחה. ויש כל מדרגות במבנה החברה, אפשר למצוא דוגמאות. ושוב אני חוזר. יש אפשרות של כישלון. כשהאב, לפי הטבע, הוא לא מסוגל בזה, אז יש כישלון. אבל המהר"ל מדבר, מתייחס לדברים כתיקונם. זה משהו ראוי. מה שאנחנו קוראים מוסר, ואחר כך נראה את הגדרה שלו, זה בא מן האב מבחינת אב. ולאו דווקא הרב מבחינת רב. זה מה שרציתי להסביר. כן, זה דוגמאות שמה שאמרנו, כשהדור הוא בתיקונו, הכל בסדר, כן? אבל צריך לדעת שאנחנו נמצאים בתקופה של התרבות האנושית שהמצב אינו טבעי, המצב אינו אמיתי. ולכן, במבנה החברה, יש מחנכים שבאים במקום ההורים האלו שאינם מסוגלים לתפקד כהורים. זה מובן, אבל בממד הראשון של הבעיה, המהר"ל מסביר לנו את שורש הדברים. המצב הראוי זה שהאב הוא המחנך של המוסר. זה מובן. ואני חושב שהסימן הכי ברור לפי דעתי, לפי ניסיוני, שהגענו כבר לפני כמה דורות למצב ש... קלקול המשפחה ותוהו ובוהו בעניינים האלו זה ההופעה של תנועות נוער בחברה האנושית. זה הסימן שצריך שמישהו ייקח את הסגולה הזו במקום ההורים, מכיוון שאינם מסוגלים להמשיך לתפקד כהורים ממש. והיחס לחניך, למחנך שלו, זהו היחס שמדבר המהר"ל של הילד לאב מבחינת המוסר. וכמו שהמורה לקח את התפקיד של האב מבחינת הידע, מבחינת החוכמה, גם המחנך לקח את התפקיד של האב. אבל כשהמחנך מתפקד כמחנך, הוא האב. אבל מבחינת החובה, זה מובן שתראי, ראוי, כדאי, שהאב עצמו יהיה המחנך מבחינת, זה מה שהסברתי, זה קל להבין. מכיוון שבמצב תקין הוא המסוגל להבין את האופי של הבן שלו. מכיוון שפשוט הוא היה כבר בן של אב מאותו משפח. יש הסבר כזה, ואני חושב שזה חשוב להבין אותו, שמי מסוגל להיות מחנך? מי שלא שכח מה זה להיות חניך. הבנתם את זה? אז מי מסוגל להיות אב במלוא המובן? מי שלא שכח מה זה להיות ילד. זה מובן, כן. מה, 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 דוח של? כן. לא, זאת אומרת, כאילו, אין אבות הדור. כן? כמו שאומרים, אבות העיר, או אבות העדה, כן? אז יש, לפי התקנון, יש עירייה, אבות העיר. כן? אבל...
אבל
שתלמד את המוסר
או את התורה?
סליחה? לא, המוסר, כן, המוסר. ויש לנו מדי חכמים, אבל כשאומרים שהדור הוא יתום, שחסר אבות. רבנים יש. אז כשאומרים דור יתום, זה השאלה שלך, כן? זה בנושא שלנו. תלמיד חכמים מסוג זה, אנשי כנסת הגדולה, תנאים, סתרים, נביאים, כן? אבל הרבה מה לזה. אבל כשאומרים שהדור יתום, זה הכללה, כן? יש בתים שיש להם אבות. תלוי באיזה שיטה נולדים. גם זה וגם זה, אבל יש מדרגות. פה, כשנגיע למשל לזוגות, על הזוגות, כן? הם קיבלו מסכו, באותו ממש של מוסר, של דברי דרך רק מסכת אבות. זה היה אב בית דין והנשיא. זאת אומרת, אותם שהדור ראה בהם נשמה כוללת, מייסגת את כלל האומה. אז המוסר עובר דחקם. ולאו דווקא רעיונות אמיתיות על חוכמת המוסר שתניח חכם זהו. זה אפשר למצוא בברייתות, בסוגיות, בגמרא, במשניות, אבל אותו מוסר השייך לכלל האומה מבחינת האב שמוסר את המוסר הזה, זה מסכת אבות, במיוחד. יש הרבה מה לומר לתלמידי חכמים על עניין המוסר, אבל למסור את המשניות של מסכת אבות זה לאבות העולם, לאבות הדור. זה מובן. כשאנחנו מתפללים, אנחנו אומרים אבינו מלכנו. אז יש מידה של אבינו, יש מידה של מלכנו. ואז אנחנו מקבלים גם מוסר וגם תורה מפי הגבורה. בממד של האב ובממד של המלך. המלך מוסר את תורת המצוות שמגיע לעבודה, המלך, והאב מוסר את המוסר. אין אביך אלא אביך שבשמיים. אז מתפללים ככה, אבינו מלכנו, יש שני מידות. אז מי שמייצג את נותן התורה בבחינת אב, זה אבות העולם. מי שמייצג את נותן התורה בבחינת רב, בבחינת מלך, זה כל תלמידי חכמים שנושאים דברי תורה לחוכמת התורה. אבל פה צריך להבין שהיעד המיוחד, יפחד לאב, זה התחום של הדרך ארץ. הרב זה התחום של המצוות, קדושה. זה נושא ברור. טוב, אז נמשיך. איפה הגעתי? לכן ראוי גם כן שיקבל הבן מוסר רב שמייסר אותו בעבור שנחשב ילד בדברי מוסר כנגד אביו. אף כי אינו ילד בעצמו. זה מה שאמר. כן? ויתכן מאוד גם כן להשלים את הרעיון פה בהגדרה שנתנו החכמים על זקן כחכם. זה שקנה חוכמה. למה נקרא זקן? כי ההסבר של המדרש הוא שזקן צריך להבין שזה חכם. אבל למה חכם נקרא זקן? כדי שנבין שזקן זה חכם. אז לפי דעתי יש חוכמה שבאה מהידיעות, מהלימוד. ויש חוכמה שבאה מהניסיון בחיים. החוכמה שבאה מהניסיון בחיים, אז סוף סוף היא באה מהגיל עצמו. אפילו לא למד. דרך הניסיון של הגיל למד. וזה דומה מאוד להגדרה שלנו. כן? ולכן, זקן זה לא מי שהגיע לסבע סתם, אלא מי שהזמן שחי מסר לו את אותה חוכמה של הזכנה. ולכן, כששואלים לתלמידי חכמים, יש שתי תלמידי חכמים שהם בקיאים באופן נאמר שווה, אין שוויון, אבל באופן נאמר שווה באותה סוגיה, אז מעדיפים את הזקן מהיותר צעיר. מכיוון שסתם הגיל מוסיף ממד של חוכמה. זה מובן? אז בין הילד לאביו, זה מצב שנמשך כל החיים, כי הפער של הגילים נמשך כל החיים. זה מובן.
יש גם את העניין של החם של מסר, הוא למד על בשרו, יש מי שלמד מהספר, יש מי שלמד על בשרו.
כן.
יש לו את
המובן הזה שגש מזה מישהו. נכון, מי שנכשל פעם, אז הוא יותר חכם ממי שלא נכשל. וזה דומה שלעניין של בעל תשובה הוא עדיין. אבל אני חושב שלא צריך, זה אותה שאלה. אתה ממשיך באותה שאלה. לא צריך שזה יהיה בקושי, כלומר, דרך יסורים. סתם הגיל עושה את שלו. סתם ההמשכיות בחיים. זה מוסיף ממד של חוכמה שאי אפשר לתפוס אותו סתם בלימוד בעלמה. דרך השכל הפשוט. הבנתם את זה?
אמרת
קודם
שלא כל אחד שהגיע לסיבה,
למה זה הוא בעל חוכמה. אבל לא צריך שזה יהיה דרך יסורים, על בשרו, כמו שאני.
כן, אבל איך יצטט?
אפשר זה שיהיה על רוחו, על נשמתו, כן?
איך יתבטא
בחוכמה? מה? כן, שוב, העניין הוא כשהדור כתיקונו וכשהדור בקלקולו. כשהדור מקולקל, אז אותם הערכים שאפשר לקנות אותם בנקל דרך החיים, פשוטות המשמעות, כן? החיים הפשוטים, אז צריך לעבור דרך ייסורים כדי להבין את זה. אבל מן לכתחילה זה לא אומר שצריך להיות על בשרו במובן השלילי. נכון, וכמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, זכה אחי שנה, לא זכה בעיתה. אבל זה כתוב בעיתה בתו, כן? עת. אפשר לקרוא בתת, בעיתה. אז זה על בשרו. טוב, אז נמשיך. אין עוד שאלות על זה. מפני שרצה לדבר במסכתה הזאת מן המוסרים הטובים והישרים, התחיל לומר כי יש לקבל מוסר מן האבות, ואלו הם אבות העולם בוודאי. אז פה המהר"ל, ויש הרבה פעמים שהוא עושה את זה ככה, הוא נותן לנו את התשובה מבחינת הנחה. זאת אומרת, כאילו כבר היה צריך להבין שאלו התנאים מאנשי כנסת הגדולה והעלה, הם אבות העולם. אז הוא אומר שזה בוודאי הם היו אבות העולם. הבנתם? כאילו זה כבר מובן מאליו. ולכן הקדמתי את ההסבר כדי שנבין את ההבדל בין סוגי תלמידי חכמים בנדון. כי נחשב משה אב לעולם בוודאי. כל פעם שהוא אומר בוודאי, אז צריך להתייחס ללימודים אחרים ששם הוא מסביר למה צריך להבין. אני חושב שהכלל הזה ש... נשמה כוללת. זה קשה מאוד לנו להבין במה מדובר. זה מושגים השייכים לתרבות מקראית, מסורתית, שאנחנו לא רגילים לה. כן? שיש מדרגות גם כן בממד של הנשמות. לא כל אחד יש לו אותם ממדים של נשמה. יש מדרגות. ולכן יש מקורות שאומרים לנו כדבר מובן מאליו. למשל, משה רבנו היה שקול כנגד כל ישראל. אז רק הניסיון בחיים מגלה את זה. שאין שום מושג של שווה ברוחניות. יש שוויון מוסרי לכל בן אדם. אבל כל בן אדם יש לו מדרגה משלו של אופי של הנפש, ואי אפשר לעזור. פעם הזלחתי את זה ככה לפי הלשון, יש מילה שו, שין, וו, אלף, שדומה מאוד לשווה, שין, וו, אז אין דבר שווה. אם יש דבר שווה, אחד משני הדברים הוא לשו. אבל זה מובן יותר ברוחניות מבעניינים החומריים. אבל פי שבעניינים החומריים, למיתו של דבר, אין שני דברים שווים. אבל דומים מאוד. עד כדי כך שאומרים שזה שווה. כן. אבל ברוחניות, וכשמדברים בפנימיות של האדם, בממדים, בגודל, במדרגה של הנפש שלו, מדרגת הנשמה שלו, אי אפשר לומר שאחד שווה לשני. ולכן יש נשמות שהן יותר מבחינת כלליות מהשאר. ואי אפשר לתת הגדרות. רק הניסיון בחיים מגלה את זה. כשמרגישים, אנחנו באים מהתרבות המערבית, ולכן אנחנו לא מסוגלים להבין את ההבדלים במושגים ברוחניות. כי התרבות המערבית סוף סוף התרגלה להיות מומחית, אם אפשר לומר את זה, בהבדלים הדקים בכל מה ששייך לחומך. כן? אבל כשמכניסים לתחום של הרוחניות בתרבות המערבית, הכל שווה. למשל, מי שלא למד את זה, לא מבין מה ההבדל בין נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כן? כל זה נשמה. כל זה רוחניות, ולא מבין את המדרגות. אצל המזרחיים, התרבות המזרחית, זה ההפך. הם מומחים בנואנסים ברוחניים. ובמשדובה בעניין החומרי, הכל שווה. כן? אני מקסים קצת, אבל לא כל כך. אפשר ללמוד אחד מהשני, כן? אבל אם אתם מנסים למשל לתרגם פרק של תהילים או קטע של תפילה בלועזית, אתם לא יכולים למצוא מילים מתאימים לכל המילים שיש בעברית, כן? לשבח, לקלס, לרומם, להדר, איך אפשר לתרגם את זה? המערבים יש להם רק מילה אחת, כן? להלם. מבינים את העניין? ולכן אי אפשר להתפלל בלשון של התרבות המערבית. כשאני קורא, למשל, פרק תהילים בצרפתית, אני יכול להתפלל, אני שוחק. כן? מכיוון שזה לא אומר כלום. קראתם את העניין. אבל בערבית כן, זה אומר משהו. לא כל כך מדויק, אבל זה אומר משהו. יש נוצים מקבילים. אבל למשל בצרפתית, לקרוא ברצינות פרק של תהילים, זה שחוק. אי אפשר לסבול את זה. אני לא מבין איך יש כמה וכמה יהודים, בפרט אצל הרפורמים, שמתפללים בלועזית, באותם הלשונות. יוצא איזה רושם של שחוק. ייתכן שהם מרגישים בזה, ולכן הם רציניים מאוד. טוב, אז חוזרים לעניין. אז זה מובן, כן, שאלוהי הם אבות העולם בוודאי, כי נחשב משה אב לעולם בוודאי, ובוודאי הזה, ככן שהמהר"ל שהיה חי בתוך תוכי התרבות המערבית, לא היה יכול להסביר את דעתו. רק ברמז, והמשכיל ידיד. ונחשב יהושע מן אבות העולם, שהוא קיבל התורה ממשה. ומפני זה נקרא יהושע אב בעולם. וכן הזקנים, וכן הנביאים, וכן אנשי כנסת הגדולה, כולם בשביל קבלתם התורה, הם אבות העולם. וכן אנטיגנוס יפסוכו נחשב אב לעולם, שהוא קיבל התורה משמעון הצדיק, וכן הזוגות שהם קיבלו התורה מאנטיגנוס יפסוכו, וכן שאר הזוגות שקיבלו כולם הם אבות העולם. ואף מן הזוגות ואלה, שלא הזכיר קבלה, היינו שלא היו מיוחדים לקבלת תורה כמו שהיו אלו שזכר, אבל בוודאי הם גם כן אבות העולם בקבלתם התורה, ושכך יש לאדם לקבל מוסר שלהם, כמו שעל הבן ראוי לקבל מוסר האב. אז כל ההסבר הזה של המהר"ל היה נראה כאילו, איך אומרים, מה? לא מיותר, כאילו, איך אומרים את זה? הנחות, כן? בלי הוכחות, אלא רק צריך להזכיר מה שהזכרנו מקודם, שהיה להם אישיות מסוג אחר, אישיות כללית. לכל בן ישראל יש, ולכל בן אדם, יש מה שמגדירים המקובלים, ניצוץ של נשמה. קצת, קו של נשמה. אבל יש שקיבלו יותר. בהתפתחות התולדות. ברור שמי שמזכח את הכלי שלו, את האופי שלו, אז הוא מסוגל לקבל יותר. יש מאמר בזוהר למשל, זכה בנפש, נותנים לו רוח. זכה ברוח, נותנים לו לשם, וכן הלאה. כן? צריך להרחיב את ה, את ה, את האישיות כדי לקבל יותר בגודל הכוח של הנשמה, במילים פשוטים. זה מובן. ולפי דעתי, הגורם של הגיל, כשהעולם בתיקונו, כשהכל בסדר, הגורם של הגיל חשוב מאוד. פה יש גבוה מעל, גבוה מעל. יש עוד מדרגות. אז נמשיך. כמו שאומרת המשנה, זה אומן. מה ביקש לבן הארמי? מה?
אפשר להגיד מה אתה רוצה להגיד, כשאתה אומר שבדק שהגיל יש עניין של...
כמו שאמרנו מקודם, בהתפתחות של האישיות הרוחנית, הגיל הוא ממד רציני מאוד.
זאת אומרת שכשאומרים שצדיקים, כשהם מדברים, נשמתם מזדקרת עליהם, ועל הארץ נפוך.
יש פסוק בתהילים. דשנים וגם רעננים לי. אצל המערת, הגיל הורס אותו. הורס אותם, כן? אבל אצל תלמידי חכמים, דשנים ורעננים. יותר מבוגר, יותר צעיר. אבל אי אפשר להחליל, כן? אבל בדרך כלל מרגישים בזה. יותר צעיר. זאת אומרת, יותר רענן. יותר צבח. לכן אומרים, צברים הרענן. ולפיכך, יש לאדם לקבל מוסר שלהם, כמו שעל הבן ראוי לקבל מוסר הרב, כנכתיב שמע בני מוסר אביך. ולכך, אצל אנשי כנסת הגדולה, אחר שהזכיר ונביאים מסרובה לאנשי כנסת הגדולה, אמר, הם היו אומרים שלושה דברים, כלומר, שהם היו אבות העולם, לפי שקיבלו התורה, ומפני כך, ראוי ונאה להם לתת מוסר לעולם, אותם שנחשבו אבות העולם. אז פה חסר עוד הסבר. כי לפי ההסבר שאני אמרתי מקודם, משה קיבל את התורה, ומסר את התורה לכל בני ישראל. אבל המערב חוזר וחוזר על זה. אותם שאנחנו מכנים אותם אבות העולם, זה מפני שקיבלו התורה. יש כאילו סתירה. הבנתם? צריך עוד להסביר את זה. ולכן יש בדעת מערב עוד משהו אחר. כי היה מספיק לומר שקיבלו את התורה בבחינת המוסר. אבל הוא חוזר לומר מכיוון שקיבלו את התורה. אבל כולם קיבלו את התורה, לא רק אלו, כן? או היה צריך למערל להדגיש אלו שאנחנו אומרים בשכשרת הקבלה באותה מסכת. אבל הוא אומר סתם שקיבלו את התורה. ולכן ההסבר צריך לחזור מאחורה. והוא גם כן אחר כך יסביר. ההסבר מתחיל במשה רבנו עצמו. זאת אומרת, אלו שהיו מסוגלים לקבל את התורה בכללותה. לא לקבל תורה, אפילו רוב, הרבה, הרבה. אבל הממד הכולל של התורה, אלו שקיבלו תורה באותה הגדרה, לא רק התוכן, אם זה יותר, אם זה פחות, אלא המשמעות של התורה מבחינת כלליות של חוכמת התורה. אלו הם שקיבלו באותה ממד של כלליות את הסגולה, של אבות העולם. הבנתם את הדיוק? לא, זה כולל. ברוך שלא יכול להיות מנהיג הדור מבחינת אב של הדור, אלא למי שיש לו אהבת ישראל באופן יסודי. למדנו את זה פעם אצל הרב נחמן מוחצה. זה סימן שהוא מסוגל ממש להיות אב של הדור. אבל זה רק ממד פרטי. זה פרט, כן? אלא שלא רק שקיבלו את תוכן התורה מבחינת כמות של דור, אלא קיבלו התורה מבחינת הכלליות שלה. ויש לי נטייה להסביר את זה ככה, ואז נגיע למקור השלישי, שלא רק שקיבלו את תוכן התורה שבאה לנו מהפסוקים שמוסרים את המצוות, אלא כלליות התורה כולל הסיפורים על חיי של, על החיים שלנו. כי בספר תורה יש לנו גם החלק של הסיפורים וגם החלק של המצוות. כן? דרך הפסוקים של החלק של המצוות זה משנה גמרא שולחן ערוך. כן? ויש שמקבל יותר, יש שמקבל פחות, יש שמקבל הרבה, יש שמקבל כל מה שיכול לקבל. אבל יש עוד תורה, ממד של תורה, שבא משאר המקרא, הסיפורים של חיי אבות, של ההיסטוריה של העולם. אז אלו שקיבלו תורה במובן הזה, עם הכלליות של התורה, אז הם מסוגלים למסור את המוסר. אלו שקיבלו את החלק של המצוות, מסוגלים למסור את השולחן ערוך. הבנתם את, את ההבדל? אז נראה את זה בקצרה. מה? על ההסבר הזה, אולי דרך הגמרא עצמה, כן? אז רק דקה אני אמצא את, את המקום. צריך להיות דף. לא, זה בהתחלה. דף ה, אם אני לא טועה. זהו. כן, אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר, ריגזו ואל תחטאו. אני לא אסביר את הפסוק של תהילים, שהוא היסוד של ההסבר של הסוגיה, כיוון שזה ייקח הרבה זמן. אבל יש פה כלל ראשון, לעולם, כדי להצליח בעניין של הדרך ארץ, של המוסר, צריך להרגיז יצר טוב כנגד יצר הרע. מכיוון שיש לנו שתי יצרים, וכדי שהיצר הרע יתגבר על היצר הטוב, צריך לעזור לו. האדם צריך להרגיז את היצר הטוב שלו נגד היצר הרע. ובמינים אחרות, הבעיה של המוסר היא בעיה תמידית. אי אפשר לפתור אותה פעם ותמיד. לעולם זה, איך אומרים, עומד תמידי. זה צריך לעזור ליצר הרע כל יום. ליצר הטוב כל יום.
מאמץ,
כן. כי כל יום יצר הרע מתגבר. מכיוון שיש פה איזה מין הנחה, שאנחנו, מבחינת נברא, יש לנו כוח שווה של יצר טוב ויצר רע. אז מי ינסח? זה תלוי בנו. אם אני אחזור ליצר הרע, יצר הרע מתגבר. אם אני אחזור ליצר הטוב, יצר הטוב מתגבר. אז זה הנחה ראשונה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר ריגזו ואל תחטאו. רוגז זה חטא, כעס, כן? וזה חטא חמור. כן? כועס כאילו עובד עבוד הזרה, יש הרבה מקורות על זה. אז איך הפסוק יכול לומר ריגזו ואל תחטאו? יש רק אפשרות אחת, הרוגז של יצר טוב נגד יצר הרע. זה מובן. אז אם זה הרוגז הזה, אז מובן מובטח שלא תחטאו. אם נצחו מותר, זאת אומרת אם היצר היצר הטוב יתגבר, מותר, ואם לאו יעסוק בתורה. אז פה יש איזה קושי, כאילו אדם יכול לפתור את העניין הטוב בכוח עצמו בלי שום תורה, אם מצליח מותר, ואם לא אז ילך ללמוד תורה, יעסוק בתורה. זה קצת קשה, הבנתם את הקושייה? כן. אז אני אמשיך ואחר כך נחזור לשאלות האלה. שנאמר, אמרו בלבבכם. אמרו בלבבכם, זה רמז לדברתו. טוב, אם נצחו מוטב, אם הצליח, אם הרצון הטוב והתורה מוטב, ואם לאו, יקרה קריאת שמע. זה עוד יותר קשה. איך? אם לא הצליח עם דברי תורה, מה יועיל לו לקרוא קריאת שמע? כן? אם נצחו מוטב, אם יצליח, יפה, ואם לאו, יזכור לו יום המיטה. והביטוי קצת קשה, יזכור לו יום המיטה. כאילו מת כבר, אברהם, יזכור לו את מיטה. אז אפשר להסביר, שיזכור שיהיה לו יום, שיהיה יום המיטה. שנאמר ודום צלע. טוב, אז זה סוגיה לא כל כך קלה, אבל בקצרה. פה ריש לקיש רוצה להסביר שכדי להצליח בבעיה של המוסר, זאת אומרת, התגברות של יצר טוב נגד יצר הרע, צריך כמה כוחות. קודם כל, הרצון הטוב. אחר כך, הידע של תורה, של התורה האמיתית. והאמונה שיש אשם אחד, שאפשר לפתור את הבעיה, וגם, איך אומרים, להיות מסור לזה, זאת אומרת, שזה שייך לי. לא לראות את זה כבעיה אובייקטיבית ששייכת לאחרים ולא אני. לזכור, לא יום המיטה. יום המיטה זה יום הדין, שזה שייך לך. הבנתם? אז ההסביר הוא ככה. צריך כל הכוחות האלו בבת אחת. אם זה לא יצליח, אז שזה חסר בסדר ההגיוני, שחסר מדע. ולכן יעסוק בתור. מכיוון שזה שהיה חסר לו בראשונה. יש לו רצון טוב. ולא הצליח, אז זה סימן שהיה חסר כוח אחד של ידיעת התורה. מהו הטוב, מהו הרע. יש לי רצון טוב, אבל אם אני לא יודע איפה הטוב, איפה הרע, סוף סוף אני נחשב. ולכן, לפי הסדר, כל הכוחות האלו הם צריכים, כן? צריך כל הכוחות האלו. אם היה כישלון, זה סימן שהיה חסר משהו. בסדר, זה אם יש רצון טוב, היה חסר תורה. היה תורה, היה חסר אמונה, ואם היה גם כן אמונה, מה היה חסר? אכפתיות. הבנתם את הסדר. טוב, אבל מי הנחך כך? ואמר רבי לוי בחמה, אמר רבי שמעון בן לקיש, מהי דכתי ותנה לך את לוחות האבן והתורה המצווה אשר כתבתי לאור אותם? לוחות אלו עשרת הדיברות, תורה זה מקרא, והמצווה זו משנה, אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, להורתם זה גמר. מלמד שכולם ניתנו למשה מישהו. אבל מה הקשר בין שני הממרות האלה? באופן רגיל מסבירים, מכיוון שהביאו דברי תורה מריש לקיש, אז דרך אסוציאציה, איך אומרים את זה, הביאו גם כן עוד דברי תורה מריש לקיש. אבל אמיתו של דבר יש קשר בתוכן הנושא. הממרה השנייה באה להסביר לנו מה רצה לומר ריש לקיש כשאמר יעסוק בתורה. ואני חוזר על ההגדרה השנייה, תורה זו מקרא, אומר ריש לקיש. הבנתם? רש"י אומר, תורה זו מקרא, חומש שמצווה לקרוא בתורה. איזה חידוש של רש"י. אז ההסבר הוא ככה. יש לימוד תורה שהוא לימוד המצוות, כן? אבל זה לימוד המשנה. מצווה זו משנה, זוכרים מה שאמר ריש לקיש. אבל יש עוד לימוד אחר, שמצווה לקרוא בתורה, זה מה שאנחנו קוראים עכשיו פרשנות. זאת אומרת, ללמוד את הסיפור של התורה. הבנתם? וזה נקרא תורה, פשוטו כמשמע. אז זה מה שרציתי להזכיר. הבנתם עכשיו? זאת אומרת, כשהמהר"ל אומר, באותה דעה, שקיבלו את התורה, לא רק החלק של המצוות, ששייך לכל תלמיד החכמים, אלא תורה, בהסבר הזה של הגמרא, שמצווה לקרוא בתורה, וזה מצווה אחרת, המצווה ללמוד גמרא בישיבה. כן? לימוד תורה זה גמרא, מכיוון שאנחנו לומדים את המצוות. אבל יש עוד מצווה אחרת של תלמוד תורה, ללמוד את המקרא. זה מובן? ולמה אני מסביר את זה גבי המהר"ל עכשיו? כי בעולם האשכנזי, המהר"ל הוא שחידש את הפרשנות של המקרא, מבחינת מקרא. כי במשך הזמן, ברוב המקרים נאמר, אסור להחליט כמובן, התרגלו בעולם האשכנזי ללמוד דווקא גמרא. ועזבו את מה שאנחנו מגדירים פרשנות, זאת אומרת פרשת השבוע למשל. הלימוד של המקרא מבחינת מקרא. זה למשל בדיחה בישיבות, כששואלים איפה זה כתוב בראשית ברא אלוקים, אז התשובה היא ברכות דף י"ב. שמה מסתדים אותו. זאת אומרת, לא היו רגילים, עזבו את זה, ללמוד את פרשנות האריך. למיד שדבר זה, המפתח זה ראשי, כן? אבל המהר"ל הוא שחידש את לימוד התורה בבחינת לימוד פרשנות המקרא. זה מובן? כן. אני רק רוצה לספר סיפור על המהר"ל, שהוא היה נותן סמיכות לרבנים, כן? סמיכה, יודעים מה זה, כן? ואז פעם בחור בא לקבל סמיכה. אז המהר"ל שאל אותו, מה למדת? אז הבחור השיב, חצי הש"ס. אז המהר"ל אמר, אני לא יכול לשאול אותך, מכיוון שבכל שאלה אתה תאמר לי את זה בחצי השני. כן. אבל מה אתה יודע טוב? אז הבחור אמר, אני יודע טוב פירוש רש"י. אז המהר"ל אמר לו, אם אתה יודע טוב פירוש רש"י, אתה יכול לשבת במקומי. כדי להבין מה החשיבות שנתן המהר"ל לפרשנות של המקרא מבחינת מקרא. כי בלימוד המקרא אנחנו מקבלים דווקא אותו ממד של כלליות התורה שהיא תורת האב, ולאו דווקא תורת הרב, שזה דרך הפסוקים של המצוות. זה מובן? ואין שום ספק שמה שחסר בעולם היהודי שלנו, לרוב, זה חוכמת האמונה, מכיוון שלומדים שולחן ערוך, וזה צריך ללמוד שולחן ערוך, אבל לא לומדים מקרא. ולכן, כשמחפשים תשובה לעניינים של אמונה, מוצאים את זה בפילוסופיה הזרה. כן? מכיוון שלא למדו תורה, פשוטו כמשמעו. למדו משנה, אבל לא למדו תורה. זה מובן. כן. מה השאלה? ברור. וזה נקרא עכשיו השיטה של המהר"ל. שלהתחיל במקרא, אחר כך במשנה, אחר כך בגמרא, ורק אחר כך תוספות. אבל מה עושים בדרך כלל? מתחילים בתוספות. וזה מובן. אבל יש פרק שהמהר"ל מספר על עצמו, שהוא למד את אותה שיטה באמסטרדם, אצל הספרדים של אמסטרדם. היא הייתה השיטה של הבית שלי, של הספרדים. ופה בארץ יש כמה בתי ספר שכבר חוזרים לאותה שיטה וקוראים לזה במשרד החינוך השיטה של המהר"ל. אבל תראו שזה השיטה של הספרדים. זה מובן. בהקשר
הזה, הספר הזה שמדרש אגדה, זה
פרשנות המקרא במובן הזה? זאת אומרת, שני החלקים האלה בגמרא, בתלמוד, אגדה הלכה, זה מקביל לסיפורים של המקרא זה מתאים. אז אי אפשר להבין, ברור, אי אפשר להבין את המקרא בלי אגדות. וזה גם כן ההבדל של השיטה של הבבלי והירושלמי. כן? בשיטה של הירושלמי מסבירים את ההלכות לפי האגדות. בשיטה של הבבלי זה לחוד וזה לחוד. והרב זצ"ל כתב כמה פרקים, כן? על העניין הזה. צריך לחזור לשיטה של הירושלמי. לא זה רק ללמוד את הירושלמי, ברור שכדאי, אבל ללמוד לפי השיטה של הירושלמי. אי אפשר להבין את הרוחניות של המצוות בלי ללמוד את ההגדות. אז זה ההבדל לפי דעתי. בבבלי רגילים ללמוד או זה או זה, זה נבחר, זה מנותק. כן? מי שבקי בהגדות, בקי בהגדות. מי שבקי בהלכות, בקי בהלכות. לשיטה של ירושלמי יש שילוב. למשל, אם תפתחו ספר של המער עכשיו, כן? אז יש חידושי הלכות, חידושי אגדות, זה נבחר. כן? אבל בשיטה של ירושלמי זה שילוב. אני חושב שהספר
של הרב דוד אליאס, אני חושב
כן, אבל, כן, נכון. אבל מכיוון שהוא ממשיך בשיטה של האשכנזים, אבל צריך, אולי שמעתם על הבן איש חי, כן? הוא כתב כמה ספרים שנותן דוגמאות לזה. הוא מסביר הלכות לפי הטעמים של המקרא. זאת אומרת, לפי שיטה של ההגדה. אני חושב שיתכן מאוד שבגלות היה צריך להפחיד בין שני הדברים האלה. אבל כשחוזרים לארץ ישראל, מכיוון שהיה סכנה של עבודה זרה, זאת אומרת, להבין את תוכן האגדות לפי המושגים של הגויים. כיוון שהתרבות הייתה משותפת, כן? שמתרגמים, מתרגמים דברים שברוחניות. בשפה של הגויים, זה לוקח משמעות של עבודה זרה. אף על פי שהכוונה היא טובה, כן? מבינים מה שאני אומר. לכן ייתכן מאוד שזו הייתה השיטה המתאימה לגלות, ובפרט לגלות של האשכנזים, מכיוון שהיו בתוך הנוצרים. הספרדים היו בתרבות המוסלמית, שאינה תרבות של עבודה זרה. ולכן זה היה יותר קל להשתמש במושגים של התרבות החיסונית כדי להבין הגלות, לתרגם את הלשון הגלות. אבל אצל האשכנזים הקושי היה יותר גדול, מכיוון שכל האווירה של התרבות הכללית הייתה של תומה של עבודה זרה מוחלטת. ולכן זה היה מתאים, השיטה הייתה מתאימה לאותה תקופה. אבל כשחוזרים לארץ ישראל, צריך לחזור לאגדות. כן? יש באבות דרבי נתן, מאמר שאומר ככה, מי שרוצה לדעת מי אמר והיה העולם, שילמד אגדות. מי שרוצה לדעת מה זה חוכמה, שילמד הלכות. ויש עוד ממרה בעבוד דרבי נתן, זה ברייתא, שאומרת, מי שלא למד אגדות, לא טעם טעם חוכמה מימיו. משהו כזה. צריך לבדוק את המקום. אז לפי הגרסה הראשונה, זה דבר חשוב מאוד. אי אפשר להבין חוכמת האמונה בלי האגדות. מי שלא למד אגדות, אז הוא צריך להסתפק בפילוסופיה הכללית כדי להבין את האמונה. ייתכן מאוד שאנחנו הגענו למצב הזה, שרק חזרה לתעמוד עברית, ירושלמית, יכולה להחזיר לנו חוכמת האמונה האמיתית. וברור שאפשר להסתמך על הפילוסופיה כדי איך אומרים, לבחינת הגרסה של ההסבר של הדברים, אבל תוכן הדברים זה עניין אחר. טוב, ועוד לא דיברתי על הקבלה, הקבלה זה עוד משהו אחר, כן? אני דיברתי על חוכמת האמונה. מי שאמר והיה העולם. אני אמרתי ככה, ייתכן שזה היה בתקופה שהייתי ילד קטן. לא זוכר. טוב, ייתכן שאמרתי. טוב, מה השערה? השערה, אז אני רק מסמן את זה. טוב, אז נתחיל בשבוע הבא ונמשיך.